אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
ב-28 בינואר 1986, ברברה מורגן הייתה בשוק מוחלט. היא בסך הכל הייתה מורה מחליפה, אבל לא מורה מחליפה מהסוג הרגיל, אלא מורה מחליפה אסטרונאוטית. היא הייתה הגיבוי של קריסטה מקוליף, המורה האסטרונאוטית המכוננת, שנבחרה לטוס לחלל ולתקשר עם תלמידיה ממסלול ההקפה במסגרת פרויקט מורה בחלל של נאסה. ולמה היא הייתה בשוק? כי בינואר עלתה מקוליף על מעבורת החלל צ'אלנג'ר שהתפוצצה בעת ההמראה. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל שנת 86, אל האסון שכמעט שם קץ לתוכנית החלל האמריקאית. מאז ומעולם נמשך המין האנושי אל מעבר לאדמה עליה נוצר. כיצורים פרימיטיביים, בני האדם הראשונים נדדו ממקום למקום. כאנשים תבוניים, הם יצאו אל ארצות חדשות, לפעמים גם מעבר לים. ומשיישבו את כל היבשות על הפלנטה, בני האדם הרימו את העיניים אל השמיים. החלל החיצון ריתק את האדם משחר ההיסטוריה. הדמיון בנוגע למה שקורה מעבר לאדמה עליה אנחנו חיים, הוביל ליצירות אומנות, ספרות, טכנולוגיה וגם כמה מעשי נוכלות. במנהר הזמן סיפרנו לא אחת על כיבוש החלל מזוויות שונות ומשונות. כך, למשל, אחרי שתסיימו להאזין לפרק הזה, תוכלו לשמוע את הפרקים למחירה הירח, אז סיפרנו על האיש שמחר את הירח, כתוב בכוכבים, בו דיברנו על מה קרה כשהאמריקאים רצו לשלוח לחלל חלליות שמונעות באמצעות פצצות אטום, ושני הפרקים בהם סיפרנו על תוכניות החלל הרוסית והאמריקאית, 1968 העתיד כבר כאן, ו-1969 עולם מתפתח.
היו רעיונות נשגבים להגיע אל החלל, כבר אם אתה רוצה, ג'ורדנו ברונו, ככה סביבות 1600, דמיין מערכות של כוכבי לכת עם תרבויות וחיים, לא שרד הרבה כדי לספר על זה אחר כך.
זהו דוד פולישוק, דוקטור לאסטרופיזיקה, מומחה למערכת השמש.
וספציפית בתחום שלי זה אסטרואידים, אבל אולי האהבה שלי הגדולה זה באמת מסעות בחלל. בתכלס אתה מדבר, אני חושב על סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כשמהנדסים כבר נכנסים לעניין וחושבים איך זה אפשרי לקחת אנשים ולהעביר אותם אל החלל, לתת להם את האנרגיה הדרושה כדי להתגבר על כוח המשיכה של כדור הארץ. הרעיון הזה של לכבוש את הספר, להגיע אל קצה האוקיינוס, לכבוש את קצה ההר, למה טיפסת על האברסט כי הוא שם, או וואו, אפשר להשלים פה את הסיפור, אבל הסיבה הפרקטית הראשונה הגיעה דווקא בשנות ה-50, אפילו ה-40 של המאה ה-20, כאשר צבאות העולם רצו למצוא דרך להפציץ את הצבאות האויבים להם. באו שני מהנדסים, גיבורי על אם תרצה, אחד זה ורנר פון בראון, הוא בא לצבא הגרמני, אמר, אני יכול לקחת חומר נפץ ולזרוק אותו למעלה מאוד גבוה, והוא ייפול ללונדון שם. בנה את ה-V2. בא סרגי קריוליב, הוא היה סובייטי, בא לג'וזף סטלין, אני יכול לעשות אותו דבר. וכך היה. אבל בעצם התקוות של שניהם, שני המהנדסים האלה, היו לקחת הטילים שהם בונים ולשלוח אנשים אל החלל. זה מה שהם דימינו אפילו בתור ילדים. בתום המלחמה, הם זכו לעשות את זה באמת.
אז בואו נחזור אל שנות ה-50. הרעיון הרומנטי לחיבוש החלל היה בחיתוליו, והכסף והמשאבים האמריקאים, כמו גם הסובייטים, היו מושקעים בעיקר בפיתוחים צבאיים. חיל האוויר האמריקאי בחן רעיון מעניין, טייס שמפעיל דאון לפעילות צבאית. מה זה פעילות צבאית? ריגול, התקפה, חבלה... לקראת סוף העשור הזה, הרעיון הפך לתוכנית אמיתית כשה-X-20 Dinosaur התפתח כדאון לשימוש חוזר. לפחות חלקית. יחד עם נאסא, חיל האוויר של ארצות הברית, החל להכשיר טייסים למשימה כבר בשנת 61. אבל למרות שהרעיון היה חמוד בשנות ה-50, בתחילת שנות ה-60 כבר קיבלה תוכנית החלל האמריקאית תמיכה מהנשיא וגב כלכלי עצום מהממשל הפדרלי, ותוכנית הדאונים נגנזה.
חיל האוויר האמריקאי רצה מאוד להתקדם במסלול שלו. טייסים עם משהו שנראה כמו מטוס, ועושה את העבודה שלו, כמו שהם ידעו מהמלחמות השונות. אבל בא הנשיא והאובר הפוליטיקאים, ואמרו, חברים, הרוסים מקדימים אותנו, הם כבר מגיעים אל החלל. במקום לעלות על מטוסים, הם עלו על טילים, על רקטות, שאתה שורף הרבה דלק ועולה בקו ישר למעלה. אז האמריקאים זנחו למעשה, או שמו בצד את הרעיון של מטוס שעולה לחלל, ושמו תא קטן, אפילו יותר קטן מהאולפן הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, תקעו בפנים בן אדם, ושמו אותו בראש של רקטה. ועכשיו הוא אסטרונאוט.
פרויקט ג'מיני יצא לדרך.
הטייסים אגב שנבחרו לפרויקט הזה, לקחו את הסיפור מאוד קשה, כי הם אמרו, רגע, אפשר לשים פה במקומי בובה או איזה קוף, והוא יעשה את אותו דבר. האמריקאים אמרו, אתם יודעים, זה רעיון לא רע, ושמו קוף באמת, כדי שיבדוק שהטילים שלהם עובדים. הם דה צ'ימפ היה הראשון שעשה את זה. ולמעשה כל שנות ה-60, האסטרונאוטים, התפקיד שלהם היה די שולי בכל הסיפור. יותר מאוחר הם קיבלו קצת יותר ויותר תפקידים, אז תוכנית מרקורי, התוכנית הראשונה של האמריקאים, הצליחה להעביר אנשים לחלל, אבל בתוכנית ג'מיני, זו התוכנית השנייה, כבר היו לנו שני טייסים או שני אסטרונאוטים בתוך החללית, והפעילות שלהם כבר הייתה יותר מעניינת. למשל, החלליות שלהם יכלו לנווט, יכלו להסתובב, יכלו להתחבר אפילו. וכל זה, למה זה טוב? לשלב הבא, לשלב של ההגעה אל הירח. התוכנית השלישית של האמריקאים, אפולו, הייתה צריכה להביא אנשים אל המסלול סביב הירח, להתנתק מהנחתת שישבה בטוסיק של החללית, ולהסתובב ולהתחבר אליה. את הצורך הזה, את היכולת, הטכנולוגיה הזאת, הם עבדו עליה בתוכנית ג'ימיני, עוד קודם לכן. ואז הנחתת נוחתת עם שני אסטרונאוטים, חוזרת בחזרה, שוב פעם מתחברת לחללית, את הנחתת זורקים לפח, והחללית חוזרת לכדור הארץ. אז ג'ימיני היה למעשה הפעם הראשונה שהאסטרונאוטים ככה הרגישו כמו אסטרונאוטים.
המסעות הראשונים לחלל היו אתגר אדיר. איך מתגברים על כוח הכבידה ומשגרים אנשים לחלל? יש שלוש אפשרויות עיקריות. אחת, לבנות מעלית גדולה שתיקח אסטרונאוטים אל מעבר לאטמוספירה. שתיים, להטיס מטוס עם אסטרונאוטים ממש ממש גבוה עד שיגיע לקצה השמיים ויצא מהאטמוספירה. ושלוש, לפוצץ פצצה אדירה ולהעיף עליה אנשים לחלל. ההצעה השלישית הייתה, משום מה, הכי הגיונית. בעצם, ככה ממריאים לחלל גם היום. טיל ממש ממש מהיר עם אסטרונאוטים עליו.
מבחינה אנרגטית זה הדבר הכי יעיל. אם אתה רוצה לקחת על, נגיד על מטוס ולשרוף דלק ככה, ולעלות למעלה, אתה צריך מיכלים אדירים. בטיל אתה יכול להשים הכל מאוד ככה צפוף, ומסה יחסית נמוכה, ואז יותר קל לך להעלות את כל המסה הזאת למעלה. במעלית, וואו, אני רק מתחיל לנסות לחשוב על זה, היציבות של הדבר הזה, כן, תחשוב, יש הרי בניינים שגובעם כמה מאות מטרים, מערכת היציבות שלהם היא מאוד מסובכת, שלא לדבר על שינויי טמפרטורות די גדולים בין למטה ללמעלה. הרעיון שכן יהיה לך איזה מטוס שיקח אותך לחלל, אז הם בפירוש חשבו על זה בהתחלה, אבל די זנחו את זה. שנות ה, נאמר, אפילו 50-60 בעיקר, אפילו 70, ואי שם בשנות ה-70 אמרו, יש לנו בעיה גדולה עם הטילים האלה, שהם חד פעמים.
המשימות הראשונות לחלל ולירח הורכבו וטסו על גבי טילים רב שלביים שהיו מתפרקים במהלך הטיפוס אל החלל, והחלקים שלהם חוזרים בנפילה אל הקרקע. בקצה כל טיל ישב מודול הפיקוד, מעין קפסולה קטנטנה, ובתוכה ישבו אנשי הצוות. בסופו של דבר, כל המערכות, הטילים, הדלק, הסכנה, הכל היה כדי להביא את הקבינה הקטנה הזאת אל החלל החיצון. בשנת 66, בעוד הפרויקטים אפולו וג'מיני עושים את דרכם אל הירח, נאסא וחיל האוויר האמריקאי הגיעו למסקנה שאם בעתיד המסעות לחלל יהפכו יותר ויותר נפוצים, צריך משהו יעיל יותר מטילים חד פעמיים. יותר יעיל ויותר חסכוני. ואם אפשר, שיהיה אפשר לעשות בו שימוש חוזר. באוגוסט 68, שנה לפני שאפולו 11 הגיע לירח, הודיע נאסה על קונספט חדש. הקמת מעבורת לשימוש חוזר. בינתיים רק קונספט, כי עוד לא היה שום דבר קונקרטי. ולכן סוכנות החלל יצאה במכרז לעיצוב ולבניית מעבורת חלל.
נאסא התקשתה להגיד, אוקיי, אני לוקח מטוס, ממריא איתו אל החלל ונוחת איתו. בואו נפרק את זה לשני חלקים. ההמראה והנחיתה. אז ההמראה היא כמו שהם עשו קודם לכן. לכן, עם אפולו וג'ימיני ומרקורי, עומדים בראש פצצה, בראש הטיל, שורפים את כל הדלק הזה ומגיעים אל השחקים. אבל בנחיתה נוכל לעשות טריק אחר, ננחות כמו מטוס, או למעשה יותר כמו דאון. שהוא חוצה את האטמוספירה, הוא יורד למטה, בהתחלה הוא מתחמם מאוד מאוד, וצריך לקרר אותו, אבל אז הוא למעשה כמו סוג של דאון, שעם טייס מיומן יכול לנחות איתו בשלווה לקרקע, ואז אני יכול לקחת את החללית סלש מטוס סלש דאון הזה, ולשים אותו בראש הטיל עוד פעם, ולשגר אותו שוב, הוא עוד פעם מנחת, וחיוצא וחוזר חלילה.
בשלב הראשון הוגשו מחקרים שנערכו על ידי חברות שעסקו בחקר החלל. השלב השני היה בחינת הצעות המחיר בין שני גופים שניגשו למכרז. לאחר מכן הגיע השלב העיצוב, ואז ההפקה. 29 הצעות עיצוביות נבחנו על ידי נאסא. הם החליטו כי המעבורת תמריא על גבי טיל, עם שני בוסטרים שמחוברים לו.
החללית עצמה כשהיא ממריאה, יש לה מנועים ויש לה דלק בפנים, דלק נוזלי. הבעיה היא שזה לא מספיק. אתה צריך דחף הרבה יותר חזק. אז דרך להוסיף את הדחף הזה, הוסיפו עוד שני טילים מסביב, משני הצדדים של החללית. אז החללית, המעבורת הזאת, שנקרא לה מעבורת, היא, גם מיכל הדלק שלה הוא די מצומצם, אז מוסיפים לה עוד מיכל דלק מאוד גדול, בתמונות הוא נראה חום כזה מאחורנית, ולמיכל הזה מוסיפים עוד שתי רקטות משני הצדדים, אלו הן הבוסטרים, ובתוכם יש דלק מוצק, שאותו צריך לשרוף. הפליטה כמובן יוצאת כנגד הארץ, והדבר הזה מתרומם למעלה.
כדי לחסוך בעלויות, הבוסטרים האלה היו רב פעמיים. לאחר ההמראה ואחרי שהתנתקו מהטיל הראשי, נפלו הבוסטרים אל תוך הים, נאספו, שוחזרו והורכבו שוב אל הטיל הבא, שהרים את המעבורת הבאה אל מסלול הקפה נמוך סביב כדור הארץ. בחודש ינואר 72 אישר הנשיא ניקסון את הרעיון הכללי שעמד מאחורי מעבורת החלל, ותוך חודשיים החליטה נאסה ובחרה את העיצוב הסופי. חצי שנה אחר כך נבחרו החברה North America Rockwell לבניית המעבורת, חברת מורטון טיוקול לבניית הבוסטרים, ומשימת בניית מיכל הדלק החיצוני הועברה לידי החברה מרטין מריאטה. מעולה. עכשיו רק צריך לבנות ולחבר את כל העסק הזה. ב-4 ביוני 1974 החלה בנייתה של המעבורת הראשונה בעולם. השם שהתנוסס על תוכניות הייצוב והבנייה היה OV-101, Orbital Vehicle One-on-One.
זאת המעבורת למעשה. החלק הזה זה החלק שאחר כך נקרא לו מעבורת, ובשלב ראשון הם רק רצו לראות שאפשר להנחית את הדבר הזה. אז אפילו אין לו מנועים למעשה. הוא היה יותר דאון. רק העלו אותו על מטוס לשמיים, התנתק מהמטוס, ועכשיו הוא בא לנחות. יכול להיות שהיה לו מנוע קטן, אבל לא חושב שהיה לו מנוע כמו למעבורות עצמן.
בספטמבר 1976 הושלמה מלאכת הבנייה, והמעבורת הדנדשה נכנסה לשלב הבדיקות, אז נבחנה השלמות המבנית של העיצוב והאווירודינמיקה, ונבדקו גם חומרים שונים לבידוד המעבורת מחום. מאוחר יותר קיבלה המעבורת OV-101 שם חדש, Enterprise, על שמה של ספינת החלל בסדרת הטלוויזיה סטאר טרק. בשנת 77 היא הורכבה על גבי מטוס בוינג 747, ויחד איתו המריאה לטיסת מבחן. כשהיו באוויר, קרוב לרום האטמוספירה, התנתקה האנטרפרייז מהמטוס, וכמו אותו דאון רעיוני משנות ה-50, היא דעתה עד שנחתה בבטחה במסלול הנחיתה שלה. אחרי עוד 4 בדיקות שכאלה, המעבורת עברה עוד בחינות של טלטולים, סימולציות, שקשוקים, הדמיות של שיגורים ועוד כל מיני בדיקות, ואז היא הותקנה על כאן השיגור כדי לבחון את הכאן עצמו. בסופו של תהליך, היא הייתה מוכנה לטוס לחלל. אבל היא לא טסה. אחרי כל הבדיקות, המעבורת פורקה.
היא לא הייתה מלכתחילה מסוגלת להגיע לחלל. היא רק נבנתה לבדיקה עצמה.
אתם יכולים לראות אותה כיום במוזיאון האוויר והחלל שבניו יורק.
היה עוד אחד כזה, עוד רכיב כזה, ובשלב אמרו, רגע, אולי נהיה חכמים, נחסוך עלויות, ניקח את אחד מהשני מוקאפים האלה, ונבנה מהם חללית אמיתית.
נהדר. אז יש מעבורת. עכשיו מה שנשאר זה להקים צי של מעבורות שאשכרה יטוס לחלל. במקביל לעבודות על בניית האנטרפרייז, בשנת 75 החלה גם בנייתה של המעבורת האמיתית הראשונה שתטוס לחלל, OV-102, שאתם מכירים יותר בשם קולומביה. היא המריאה לחלל ב-12 באפריל 1981, זו הייתה ההמראה הראשונה שלה, והפעם הראשונה שהמריאו בה בני אדם. ב-1982 במשך יומיים נבחן הציוד השונה במעבורת, התברר שכמה מעריכי הקרמיקה המגינים מפני חום נפלו בהמראה, אולם הם היו בצד העליון של המעבורת.
זה האקדח שמונח על השולחן במערכה הראשונה, יורה במערכה השלישית. העריכים האלה, קודם כל, הם, זה דבר די מדהים. הם עשויים בתכלס, יש שם כל מיני סוגים, אבל אחד מהם זה סיליקה, כן? פשוט חול ים אם תרצה. הם מבודדים מעולים או מוליכים גרועים במיוחד. אתה יכול להחזיק את זה מצד אחד, צד שני טמפרטורה של 1500 מעלות בערך. מדהים. ובאמת, כאשר החללית נכנסת מהחלל אל כדור הארץ, עוברת בתוך האטמוספירה, החיכוך בין החללית לבין האטמוספירה הוא גבוה מאוד, מייצר כאמור חום של 1500-1600 מעלות צלזיוס, ולכן צריך להתמודד איתו. יש כל מיני שיטות למגיני חום, במעבורות החלל היה מדובר בעריכים האלה, עריכים שכאמור עשויים מסיליקה, עם צורן, והעריכים האלה עבדו יפה מאוד עד שנת 2000, למעשה כאשר אילן רמון וששת עמיתיו על הקולומביה, נספו בגלל בעיה בעריכים האלה. אחד מה... או אזור בעריכים נפגע מחומר שנפל בזמן השיגור עצמו של החללית. חומר נפל, פגע בעריכים, עשה איזה חור קטנצ'יק, וכאשר שבועיים אחר כך החללית נכנסה לכדור הארץ, למעשה היא יצאה מאיזון בגלל החור הזה בעריכים, והם התהפכה והם נשרפו כולם.
אבל בינתיים, בינואר 79, קולומביה הייתה החלוצה. באותו החודש הזמינה נאסא מעבורת שלישית שנקראה OV-099, אבל כולם הכירו אותה כצ'אלנג'ר. עוד באותו החודש הוזמנו גם המעבורות 103 ו-104, דיסקאברי ואטלנטיס, שנבנו בשנת 84 ובשנת 85. בתחילת 82 החלו העבודות על המעבורת 105, אנדבר. אבל נאסא החליטה שלא צריך עוד מעבורת. ארבע, זה מספיק.
This is incredible space missions. The most exciting thing that there ever was to happen. Right now, people don't even follow the space. I mean, it's, they should make it exciting. I don't know how they could make us all watch again. Maybe they should send up some guy that doesn't want to go.
בשנת 1872 יצא לדרך פרויקט ימי חלוצי בינלאומי. מחקר ימי אדיר שנמשך 4 שנים ובמסגרתו התגלו הרבה מאוד תגליות חשובות. ממצאי משלחת המחקר פורסמו במשך 20 שנים לאחר שנגמרה, והמחקר הזה היה הבסיס למדע שאנחנו מכירים כיום כאוקיינוגרפיה, חקר הימים. מי שהוביל את המשלחת היה המדען צ'רלס תומסון, שהפליג יחד עם סגן האדמירל ג'ורג' נריס על אוניית מלחמה בריטית שהוסבה לאוניית מחקר ימי. קראו לה ספינת הוד מלכותו צ'אלנג'ר, ועל שמה נקראה כל המשלחת משלחת צ'אלנג'ר. בפברואר 1978, בדיוק 120 שנה לאחר שהושקה אוניית המשלחת הבריטית, ו100 שנה לאחר שיצאה משירות, הושלמו עבודות הבנייה של מעבורת החלל צ'אלנג'ר, שנקראה על שמה. בגלל שנאסא החליטה שלא צריך יותר מארבע מעבורות, הצ'אלנג'ר תוכננה כרכב ניסוי לבדיקת השלמות המבנית של המעבורת, רכב שאחרי כל הבדיקות יעבור הסבה למעבורת של ממש.
היו הבדלים בין החלליות, הבדלים מינורים.
בינואר 79 החלו העבודות להמרת מעבורת הבדיקה 099 למעבורת החלל צ'אלנג'ר. וביולי 82 המעבורת הייתה מוכנה. ב-4 באפריל 1983 המריאה מעבורת החלל צ'אלנג'ר למשימת החלל השישית בפרויקט המעבורות של נאסא. זו הייתה משימה היסטורית. במהלך המשימה, קטרין סליבן הייתה האישה הראשונה שביצעה הליכת חלל, מר גרנוי היה הקנדי הראשון בחלל, צוות המעבורת שכלל 7 אנשים היה הגדול ביותר שהמריא לחלל עד אז, וזו הטיסה הראשונה בה השתתפו 2 נשים אסטרונאוטיות. המשימה נמשכה קצת יותר מ8 ימים, ועיקרה היה פריסת לוויין ומיפוי נתוני רדאר. המשימה המוצלחת הזאת הייתה האור הירוק. צ'אלנג'ר הפכה למעבורת העיקרית של נאסא עם למעלה מ85% מטיסות החלל.
בעיקרון מה שהמעבורות עשו, היה להן, חוץ מטייסים והניסויים שעשו בפנים, היה לה תא מטען מאוד מאוד גדול, והתא מטען הזה אפשר לקחת כל מיני לוויינים, לוויני צילום וטלסקופים ולוויני ריגול וכל מיני חלליות שהמשיכו אחר כך לתוך מערכת השמש. מעבורות החלל למעשה היו כמו נהג מונית, כן? אתה עולה למעלה, אתה מוציא את הציוד, סוגר, אומר שלום וחוזר בחזרה. נאסא קמה במטרה הפוליטית לנצח את הסובייטים, הרשעים והרעים והקומוניסטים, והם הצליחו. הם הנחיתו את האדם הראשון על הירח. אבל אחרי שאתה מצליח, מה עכשיו? אז נאסא המשיכה, התקציב שלה צנח פלאים, בערך פי 10 אפילו יותר, והם חיפשו בנרות, נאמר, אחר מוטיבציה חדשה. וחלק מזה היה לעניין את הציבור.
בסוף חודש אוגוסט של שנת 84 הכריז הנשיא רונלד רייגן על פרויקט חדש, מורה בחלל. מטרת הפרויקט הייתה להוות השראה לתלמידים ולחלוק כבוד למורים. במסגרת התוכנית, מורים נבחרים יוצאו לחלל כמומחי משימה ויחלקו את הניסיון והחוויה עם התלמידים בבתי הספר.
זה לא רק חשוב, זה גם רלוונטי לך גברת סמית ולך מיסטר ג'ו. כל אחד יכול לטוס לחלל. עד אז למעשה, עד שנות ה-70, אפילו 80, תחילת ה-80, הטייסים היו, אסטרונאוטים, סליחה, היו או טייסי קרב, טייסי ניסוי, אנשים כמו ניל אמסטרונג, ג'ון גלן, אל שפרד, סופרמן זה כלב לידם. אוקיי, האנשים האלה פחד אלוהים. או מהנדסים ומדענים שיש להם ניסיון טיסה נרחב מאוד. אבל אתה ואני סתם אנשים מן הישוב. אז בוא נביא אחד כזה שהוא גם יטוס לחלל, ונראה לכולם שזה רלוונטי להם, ומי, לא סתם נביא מישהו, נביא מישהו שהוא דוגמה ומופת, מורה ואם בישראל, מורה ואם בארצות הברית.
יותר מ-40 אלף איש הביעו עניין בתוכנית מורה בחלל, 11 אלף הגישו מועמדות. מתוכם, רק 10 מועמדים עברו לשלב הסופי. הם עברו הכשרה, ובשנת 85 נבחרה המורה הראשונה לשמש כמורה בחלל, קריסטה מקוליף.
והיא הייתה אמורה להיות האזרחית הראשונה בחלל, לא סתם עובדת של נאסא, טייסת, קולנל, לא, האזרחית הראשונה בחלל.
הבכירים בנאסא אמרו שמכל המועמדים היא הייתה הכי יוצאת דופן. הייתה לה התלהבות מדבקת, היא הייתה היציבה ביותר מבחינה נפשית, והאדם הכי מאוזן מכל המורים האחרים. מקוליף הייתה מורה למדעי החברה בתיכון בניו המפשיר, והתוכנית שלה הייתה לבצע כמה ניסויים ולהעביר 2 שיעורים קצרים לתלמידים שלה מהחללית.
חלק חשוב בבחירה של אסטרונאוטים זה גם איך הם עוברים מסך ואיך הם נראים בעיני הציבור. על יורי גגארין למשל אמרו שהשר החוץ סובייטי, שהחיוך של יורי גגארין המיס את המלחמה הקרה. כי הוא באמת היה בן אדם זהב, כל החברים שלו אהבו אותו. אז אתה רוצה לבחור אנשים כאלה, ג'ון גלן אותו דבר.
אחרי שנה של הכשרה ומיליון ראיונות בתקשורת האמריקאית, ב-28 בינואר 1986 יצא מקוליף יחד עם ששת חבריה למעבורת וצעדה אל עבר כאן השיגור. משימת החלל 51 יצאה לדרך.
אז הייתה טיסה 25 של המעבורות והסירית של צ'אלנג'ר עצמה.
Pilot Mike Smith, followed by Krista McAuliffe, teacher in space, Ellison Onizuka, and payload specialist Greg Jarvis.
21 seconds, and the solid rocket booster engine gimbal now underway. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start, 4, 3, 2, 1, and liftoff.
המעבורת המריאה לחלל. הכל נראה כשורה, הקהל היה נלהב, ההורים של מקוליף ובני המשפחה של שאר האסטרונאוטים עמדו ביציע הצופים ודמעות של אושר בעיניהם. תוך 65 שניות, הטיל והמעבורת נסקו לגובה של כמעט 50,000 רגל, ואז ניתנה ההוראה להעביר את המערכת לכוח מלא.
Challenger, go with throttle up.
ואז זה קרה. 73 שניות לאחר שעזבה את הקרקע, פיצוץ אדיר נראה בשמי כדור הארץ, ומעבורת החלל הושמדה.
Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction.
שבעת אנשי הצוות נהרגו, אבל בקהל עדיין לא הבינו מה קורה.
We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded.
דמעות האושר התחלפו בדמעות של יגון.
You see concern etched on their faces. The breath that they've been holding released. And then the realization sets in that something is wrong.
לראות שיגור של חללית ומעבורת החלל בפרט, זה דבר מדהים. העוצמה, הרעש, אתה יכול לעמוד מרחק של קילומטרים משם, והאדמה רועדת. זה כמו שכתב הפילוסוף המלומד שלמה ארצי, כשאת נצמדת אל כתפי מטוס של קרב ממריא. זה אורגזמה אחת נפלאה. וכאשר הדבר הזה קורה, ופתאום אתה רואה את הפיצוץ, כל האושר הזה מתפרק בך. אנשים הבינו שמשהו לא בסדר. חללית התפוצצה, למעשה שני הבוסטרים נשארו, כל אחד הלך לאיזה כיוון אחר. הייתה להם איזה תקווה, רגע, אולי בכל זאת משהו קורה, משהו בסדר, אולי זה אמור להיות, אבל לא. זה מזכיר לי כשאנחנו ראינו פה בישראל את הקולומביה נוחתת 17 שנים אחר כך, ראינו שמשהו לא בסדר, אבל אתה אומר לעצמך, טוב, אולי זה בזווית כזאת, אולי ככה. לא, אבל אתה יודע שזה עבוד. בהמראה של הצ'אלנג'ר צפו משהו כמו 15-20% מהציבור האמריקני בגלל הפרויקט הזה של מורה בחלל, וילדים ראו את זה בבתי ספר. הנה אנחנו חלק מהאירוע, וכולם קיבלו את המפח נפש הזה. כלומר, זה סוג של איזה טראומה לאומית בארצות הברית. זה לא היה עוד סתם אירוע. נאמר שכבר נאסא איבדו אסטרונאוטים קודם לכן. שלושת האסטרונאוטים של אפולו 1 נספו גם הם בשריפה שהייתה על כאן השיגור. אבל שם זה היה במהלך ניסוי, אפילו חללית לא הייתה אמורה להיות משוגרת באותו יום. וזה היה עצוב מאוד כמובן, אבל לא לקחו את זה ללב כמו שלקחו את האירוע של הצ'אלנג'ר, ולו בגלל שמישהי משלהם, המורה שמלמד פה בתיכון ליד, היא זאת שהייתה על החללית, וזה היה טראומטי, זה עדיין טראומטי בתרבות האמריקאית. עדיין אנשים זוכרים את זה.
התגובה המיידית של נאסא לאסון הייתה להסתגר בתוך עצמה ולהתחיל לבדוק. זה דבר טוב לעשות, אבל הציבור דרש תשובה מיידית. בכל זאת מדובר באירוע מאוד אמוציונלי, במיוחד לאור העובדה שהייתה שם מורה, אזרחית, שמיליוני ילדים נשאו אליה את עיניהם. ולכן, בהיעדר תשובה רשמית, העיתונות פנתה להערכות לא מבוססות שהחלו את התפיסה לפי התקלה התרחשה במיכל הדלק הראשי. הנשיא היה חייב להתערב. ולכן הוא הקים ועדת חקירה נשיאותית שאחרי כמה חודשים פרסמה שהתקלה הייתה כשל באחד מהאטמים, באחד החיבורים, באחד הבוסטרים.
אז מה שקרה לצ'לנג'ר, הסיבה לפיצוץ היא כשל, נאמר כשל טכני, הוא הדבר המיידי. הבוסטרים, שני הבוסטרים שדוחפים, עוזרים לדחוף את החללית למעלה, יש להם בכמה מקומות מעין אטמים, נראה כמו טבעת, באנגלית קוראים זה O-ring. והטבעות האלה, האטמים האלה עשויים מגומי, וסוגרים היטב את הנקודת כשל הזאת. הבעיה היא שהגומי הזה, כשקר מאוד, הוא מתקשה, והוא לא חוזר למצבו הגמיש בשלב מאוחר יותר. וכשאתה משתמש בדבר הזה שוב ושוב ושוב, בטמפרטורות נמוכות, האטימות של האטם הזה הולכת ויורדת. עכשיו, היה להם אפילו שני אטמים כאלה, ליתר ביטחון, אבל שניהם למעשה לא שרדו את הטמפרטורות הקרות של אותו בוקר שבו הצ'לנג'ר שוגרה. מדובר בסוף ינואר, קר מאוד וספציפית, אז אפילו זה בפלורידה השיגור נעשה, הטמפרטורות היו נמוכות במיוחד, ובכל זאת נאסא החליטה, כן, אנחנו הולכים על השיגור הזה, אפילו שקר מאוד. עכשיו, זה מה שקרה, שברגע שהבוסטר הזה עולה למעלה, והאטם כבר לא עושה את העבודה שלו, יש לך זליגה של גזים החוצה, וחום יוצא מהצד למעשה של הבוסטר, כאמור, כל האש הזאת אמורה לדחוף את החללית למעלה, כן? כלומר, כל השן והאש יורד למטה. אבל עכשיו פתאום יש לך זליגה מהצד. אז למעשה גורם לכל הבוסטר הזה להתנועע לצדדים, והחור הזה הולך וגדל, ובאיזשהו שלב, 73 שניות אחרי השיגור, יוצאת משם להבה מספיק גדולה, שדוחפת את הבוסטר הזה הצידה, הוא פוגע במיכל הראשי של הדלק, פיצוץ, וזהו, הלך על הכל.
במקום לתקן את הליקוי, מהנדסי נאסא הגדירו אותו בדוחות שלהם כסיכון טיסה מקובל. הם ידעו עליו במשך עשור לפני התאונה.
למחרת היה כתוב תאונה, אבל זה לא הייתה תאונה. משום שנאסא ואלה שהחברה הקבלנית שבנתה את הבוסטרים האלה, ידעו היטב שיש בעיה לאטמים האלה בטמפרטורות מאוד נמוכות. ויותר מזה, המהנדסים של החברה אמרו, רגע, מה, אתם משוגעים? יש שם איזה מינוס 2 מעלות צלזיוס עכשיו בפלורידה. אתם לא יכולים לשגר את הבוסטרים האלה? ספציפית המנהלים שהיו אחראים שם על הבוסטרים, אמרו, טוב, זה יחזיק מעמד עכשיו, 25 טיסות, רבק, זה יחזיק מעמד גם עכשיו. קמה ועדת חקירה בעקבות האירוע, ועדת רוג'רס, שבראשה עמד שר חוץ לשעבר של ארצות הברית. והוועדה הזאת ראתה, שהאשמה היא שלא עבדו בהתאם לנהלים. כתוב במפורש, במפרט של הבוסטר הזה, אסור להפעיל בטמפרטורה של מתחת לטמפרטורה של 53 מעלות פארנהייט. זה 11 מעלות צלזיוס. אוי, אבל הטמפרטורה נמוכה יותר. מה עושים? לא משגרים. אבל מה קרה? כיוון שדחו את השיגור כמה פעמים, יש לחץ. להעלות את הטיל הזה, כיוון שיש את האווירה הזאת. אנחנו נאסא, אנחנו נלחמים פה, אנחנו יכולים לעשות הכל, כל מה שאנחנו רוצים. כבר עשינו את זה 24 פעמים. נצליח גם הפעם. יותר מזה, ועדת החקירה אחר כך ראתה כשלים בהבנה של ההנהלה של נאסא, שהם לא מבינים מה זה, מה זה בטיחות, מה זה מסוכן או לא מסוכן, מה זה ניהול סיכונים. המנהלים של נאסא חשבו שהסיכוי לאבד חללית הוא 1 ל-100,000, אבל הוועדה הזאת הלכה ודיברה גם עם המהנדסים של נאסא, אז ושאלו אותם, אז כל כמה זמן אתם חושבים, כל כמה שיגורים נאבד איזה חללית? אמרו 1 ל-50, 1 ל-100.
הנשיא רייגן הודיע לאומה האמריקאית שתוכנית מורה בחלל תימשך.
We'll continue our quest in space. There will be more shuttle flights and more shuttle crews and yes, more volunteers, more civilians, more teachers in space. Nothing ends here. Our hopes and our journeys continue.
אבל בשנת 90 בוטלה התוכנית לחלוטין.
בעקבות התאונה הופסקו הטיסות למשך קרוב לשנתיים וחצי. עכשיו זה מצחיק, כי מקודם הם אמרו, מה נדחה בשלושה חודשים? הם קיבלו דחייה של שנתיים וחצי. בשנתיים וחצי האלה הם עבדו על השיפור של הטילים, על נהלים חדשים של עבודה, הם עבדו על מערכת מילות של אסטרונאוטים, ואז כן, זה סיפור מסובך ומסוכן לטוס אל החלל, ואתה לא באמת רוצה לאבד אנשים. אם אתה בא לשכנע את האנשים שהחלל זה לכולם, ואז הכולם האלה מתים בשיגור, אז אתה אומר, אוקיי, אז אולי החלל זה לא לכולם, אולי נעצור פה.
צ'לנג'ר הייתה המעבורת הראשונה שהתפוצצה במהלך המשימה. שבריה קבורים בבסיס חיל האוויר האמריקאי בקייפ קנברל. לאחר תאונת הצ'לנג'ר, הושעו טיסות המעבורות עד לפרסום דוח ועדת החקירה שהמליץ על שיפורים בתוכנית המעבורות. רייגן הקציב לנאסא 30 יום להגיש לו תוכנית ליישום ההמלצות. לאחר שצ'לנג'ר עבדה, התחדשו העבודות על מעבורת החלל אנדבר, והיא שוגרה לראשונה בשנת 92. מעבורות החלל עשו שירות אדיר לאנושות בחלל, העבירו מהאדמה אל מעבר לאטמוספירה בני אדם ומטענים, סייעו להקמת תחנת החלל הבינלאומית להעברת מכשור עדין כמו לוויינים וגם את טלסקופ החלל האבל. מעבורת החלל האחרונה, אטלנטיס, השלימה את משימתה האחרונה ב-21 ביוני 2011, ומאז אין יותר מעבורות חלל.
בעקבות אסון הצ'לנג'ר, נדחו כל הפרויקטים של המעבורות, אבל הם חזרו לזה אחר כך ב-89. כשהגיע אסון הקולומביה, הבינו בנאסא שכל המערך הזה הוא פשוט מיושן ולא עובד. יקר נורא, וכדי שזה יהיה סופר אמין, זה צריך להיות, זה עוד יותר יקר. ואז הם החליטו שהם יורדים מהמעבורות לגמרי. ב-2011, כאמור, הם הפסיקו את השימוש במעבורות, 30 שנה אחרי שהם התחילו איתן. 135 טיסות המעבורות האלה עשו, כן? זה הרבה מאוד. נאסא אמרה, טוב, בוא נחזור אולי לימי התהילה שלנו. Let's make America great again. ונחזור לטילי אפולו, או לרקטות, לטילי סאטון, שבראשם יושבים החלליות של אפולו. הם בונים עכשיו חללית שנקראת אוריון, שאמורה לשבת על טיל שנקרא SLS, Space Launch System. והטילים האלה הם יהיו העוצמתיים ביותר בהיסטוריה של מסעות לחלל. כמו שזה נראה עכשיו, זה יהיה לו מפתיע אם עוד עשור תוכלו לקנות טיול בר מצווה, יקר במיוחד, לילדים שלכם, למסע מעבר לאטמוספירה, להרגיש את חוסר הכבידה, לראות אין ספור כוכבים, את הקמומיות כדור הארץ, ולנחות בחזרה. אולי הנכדים או הנינים שלכם כבר יוכלו להגיע לירח, בוא נאמר, טיולי בר מצווה, זה נשמע טוב.
גם הצ'לנג'ר וגם קולומביה, שתי המעבורות שהתפוצצו באוויר, שתיהן לא היו בתחנת החלל הבינלאומית או בתחנת החלל הרוסית, מיר.
נאסה הבינה שתא הפיקוד, כלומר, איפה שהם ישבו בעת השיגור, הוא למעשה הרכיב הזה ניצל, הוא שרד. בפיצוץ מה שהתפוצץ בעיקר תא הדלק ורוב החללית, אבל החומר שממנו עשוי הקבינה של החללית, הוא יותר חזק והוא פשוט התנתק, והוא לא התפוצץ. והוא צנח. הבעיה כשאתה צונח מגובה של 30 קילומטרים פלוס, זה לוקח 2-3 דקות עד שאתה מגיע למטה. המהירות של הרכיב הזה הייתה 300-400 כמש, והם פגשו את האוקיינוס בעוצמה רבה מאוד. הפגיעה הזאת הרגה אותם, ויודעים את זה כי זיהו שהם הפעילו כל מיני מנגנוני חירום, וידעו שהם הולכים אל מותם, וזהו.
ומה עם ברברה מורגן, האסטרונאוטית המחליפה של קריסטה מקוליף? אחרי ששכחו ענני ההלם והאבל, היא אכן המריאה לחלל, אבל לא כמורה. בשנת 98 היא החלה את אימוניה כאסטרונאוטית, ובשנת 2007 השתתפה במשימת החלל 118 כמומחית משימה.
מבורת החלל יכולה להיות מטופלת על ידי 2 או 3 אנשים, ואלה הם הטייסים. בנוסף, יש עוד שני סוגי תפקידים, אחד זה מומחי משימה, mission specialist, ומומחי מטען, payload specialist. מומחי המשימה אחראים לתפקוד של המשימה כולה. האם במשימה הזאת אנחנו למשל מתקינים חלק בתחנת החלל הבינלאומית, זה סט הפעולות שאנחנו צריכים לעשות, זה הנהלים, הם יודעים לעשות את זה מתוך שינה. מומחי המטען, הם נאמר הדירוג השלישי, הם אחראים לאיזה ניסוי ספציפי. והתפקיד שלהם הוא הרבה יותר מצומצם. אז במקרה שלנו היו שני טייסים, היו 3 מומחי משימה, ובנוסף היו עוד 2 מומחי מטען, וקריסטה מקוליף המורה הראשונה בחלל.
ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לדוד פולישוק. תודה גם לאור מנהר שספר לאחור והיה על ההפקה, ולניר גורלי שהמריא בבטחה והיה על העריכה. סיפורים אחרים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן מצפים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון הסקטים אחר וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני רן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא. Sends my future into clearer dimensions.